חודש טוב לכל המשתתפות כאן. אנחנו בערב ראש חודש אייר, והימים האלה הם ימים של ספירה, ימי ספירת העומר, וחודש אייר מצטיין בכך שהוא שונה מכל חודשי השנה, שהוא חודש שכל יום ויום נספר. כל יום ויום סופרים אותו. היום ספרנו 14 ימים לעומר, שהם שני שבועות, וכל יום ויום, בניגוד לניסן שנספר בחלקו, סיוון גם נספר חלקית. זאת אומרת, ספירה של דבר, פירוש הדבר שיש כאן חשיבות לכל יום. יש כלל שיש ביטול ברוב, דבר קטן של איסור שנופל בתוך סיר גדול של היתר, אז הוא מתבטל. אבל ברגע שהדבר שנופל פנימה הוא דבר בודד שניתן לספור אותו, מה שנקרא דבר שבמניין, לא מתבטל, משום שיש לו חשיבות. אם אני סופר משהו, סימן שהדבר הזה יש לו איזשהו ערך, דבר חשוב, לא מתבטל. התבטלות נובעת מתפעילות, מחוסר משקל, חוסר חשיבות. דבר שהוא חשוב איננו מתבטל. אחד הביטויים לחשיבות של דבר זה שהוא דבר שסופרים אותו. סופר אותך, יש ביטוי כזה. אתה חשוב אצלי. אני מתייחס אל הדבר בערך, במשקל. חודש זה חודש מיוחד במינו, שנקרא זיו בלשון התנ"ך. אייר כתוב במהר"ל מפראג בפירושו לחידושי אגדות, בחידושי אגדות שלו במסכת יבמות דף ס"ב, שהוא מלשון אור. יש פה חשיבות מיוחדת, והחשיבות בין השאר נובעת בהיותו הכנה ויצירת הכלים כדי לקבל את האור הגדול. ההכנה חשובה ביותר, ויש לה ערך עליון כדי לקבל את האור הגדול של שמו מתן תורה ביום ה-50 לעומר. ההכנה זה החלק שלנו. האור של התורה בסופו של דבר הוא מתנת שמיים. יגעת ומצאת תאמין. התורה היא דבר אלוקי, ואיננו קשור ישירות לעמל שלנו, אלא הוא ניתן כמתנה לאחר שאנחנו עמלנו. אנחנו מצידנו יגעים, ואז מכינים את הכלי לקבל את המתנה הזו. מי שאיננו מתייגע, איננו מכיל בקרבו מיכל שיכול לקבל את האור. זה בעצם הפסוק שאנחנו אומרים אותו מדי בוקר, מי שמתפלל תפילת שחרית, פסוקי דזמרה, אנוכי השם אלוקיך, המהלכה מארץ מצרים. זה פסח. אני העליתי אותך מהמיצרים השונים, מיצרים פיזיים, מיצרים עבדותיים. זה פסח. הרחב פיך זה ספירת העומר. והמלאהו זה בחג השבועות. אתה תרחיב את הפה, תיצור את המיכלים, תתייגע, ואז תקבל את המתנה. משה רבינו, כדי לקבל את התורה, היה 40 יום אצל הבורא, לחם לא אכל, מים לא שתה. הוא היה התלמיד המוכשר ביותר שהיה אי פעם באנושות, והרב שלו הוא המורה הכי שייך שיהיה מורה טוב, בורא העולם, שנקרא המלמד תורה לעמו ישראל. ובלי הפסקות של ארוחת בוקר וצהריים וערב, שום הפסקות, לומד כל 40 הימים. ונאמר שם בפרשת כי תישא, שבתום 40 הימים הללו, משה רבינו אומר, אני לומד 40 יום ואיני יודע כלום, עד שניתנה לו תורה במתנה, שנאמר, ויתן אל משה כחלותו לדבר עמו. ויתן, אומר רש"י, מלשון מתנה, כחלותו, כתוב שם בלי וב, כאילו כתוב ככלתו, כמו כלה שנמסרת לחתן. כך נמסרה התורה לאחר 40 יום שמשה רבינו מתייגע אצל הבורא ומדגיש בלי אוכל, בלי שתייה, בלי שום הקשר ודברים שמפסידים את הלימוד, כמו שחז"ל אומרים, עד שאדם יתפלל על תורה שתיכנס לתוך מאב, יתפלל על אכילה ושתייה שלא ייכנסו ומעדנים לתוך מאב, שמפסידים את השקיעות הרוחנית. ומשה רבנו במקסימום האפשרי אצל בורא העולם, וישוע מחכה לו למטה, ובכל זאת הוא אומר, אני לומד 40 יום ואיני יודע כלום, כלום, עד שתורה ניתנה לו במתנה. אז נשאלת השאלה, אם הבורא מתכוון לתת לו במתנה, אז למה לא נותן לו מיד? למה כל כך צריך לעמול? כנראה שההכנה היא הכלי לקבל את המתנה. העמל הזה הוא פשוט היגיעה שהיא הכלי לקבל את המציאה. לכן הגאון מווילנה אומר שכידוע ישנו פרק בתנך שנקרא אשת חיל מי ימצא, שמחולק לפי כ"ב אותיות התורה, א' ב' בטח בלב בעלה, ג' גמלה תותו ולא רע, ד' דרשה צמר ופשתים. ולפי אחד הפירושים שם בחז"ל ורש"י מביא, זה מתייחס לתורה. הגאון מווילנה אומר שכל ממחת קנייני התורה רמוזים בפרק הזה. ישנה ספר בשם רינת חיל של הרב כהן שליטה, שהסביר את כל דברי הגאון, איך שכל חצי פסוק בערך מתייחס לקניין אחד ממוח הקנייני, הם 48 קניינים שמפורשים בפרק שישי בפרקי אבות, שהתורה נקנית בהם. כמו שכדי לקנות אישה צריך לעשות מעשה קניין, לא מספיק שמתחתנים, צריך לעשות קניין קידושין. האישה נקנית בכסף, שטר. אם הוא יחיה כל השנים איתה ולא יעשה קניין, הוא לא נקרא נשוי, הוא חי בעבירה כל החיים. צריך לעשות את הקניין המתאים כדי לעשות קידושין באישה. כנ"ל, כדי לקנות בעלות על התורה, ישנם 48 דרכי קניינים. ואם אדם סתם ילמד, לא בצורה של הקניינים האלה, למרות שיכול להיקרא במושגים השדופים שלהם פרופסור לתלמוד, אין לו קשר לתורה. סתם קסטה עם ידיעות. צריך לקנות את הקניינים שהתורה נקנית בהם. ושם כתוב דווקא הרבה קניינים, ומעניין, לא כתוב שם כישרון, לא כתוב שם פסיכומטרי ולא פסיכוטכני ולא IQ, כתוב שם דברים אחרים לגמרי. כתוב שם פלפול התלמידים, דיבוק חברים, מיעוט שינה, מיעוט אכילה, מיעוט שיחה, נושא בעולים חברו, אומר דבר בשם אמרו, דברים בכלל, אבל אלה הקניינים. ובהרבה הרבה מאוד היכלי תורה, ב-49 ימים האלה שבין פסח לעצרת, לומדים כל יום את הקניין שלו, כדי להיות כלי לקבל את התורה. וביום הממתת כתב הרב לופיאן, שמסכמים, או שירס שומיים, שזה כולל את הכל, ואז ביום החמישי מקבלים את התורה. ועל זה אמר הגאון מווילנה, שבאשת חיל מי ימצא, התורה נקראת אשת חיל, מסביר שם את כל הממחת קניינים, ובפסוק הראשון, המילה חיל בגמטריה 48, חטי יוד למד, 48, אשת חיל, אם אתה תעשה חיל, כלומר, תקנה את הקניינים של התורה, עמל, משה רבינו עמל בה 40 יום ו-40 לילה, מי ימצא? אז ביום המי, מי זה 50, היום ה-50, השער ה-50, אז תמצא את התורה. עמוק עמוק מי ימצאנו. רבותיי, כדי למצוא מציאות, מציאה לא באה בעמל, אדם הולך בדרכו ומוצא מציאה. מציאה באה בהסך הדעת, מה שייך לומר, יגעת ומצאת. התשובה היא זהו זה, אתה עמל במקום אחד והתורה ניתנת לך במתנה. אתה צריך פשוט להתאמץ, להכין את המאגר, זה נקרא הרחב פיך, ספירת העומר. תרחיב את הפה, תייצר את הכלים כדי שאני אוכל למלא את זה ביום חג השבועות. נשים לב שחג השבועות אין בו מצוות, ממש בניגוד לפסח שיש בו מצוות כל כך רבות, מצה, מרור וכן הלאה. סוכות יש מצוות, ארבעת המינים, סוכה, שבועות אין שום מצווה, ממש אין מצוות בשבועות, זה דבר מדהים. יש מנהגים רבים, להיות נאורים בליל שבועות, יש מצווה לאכול מאכלי חלב, יש כאלה שיש להם מנהג להיות נאורים כל הלילה, יש מנהג לאכול, לקרוא מגילת רות, אבל אין מצוות, לא דאורייתא ולא דרבנן. משמעות הדבר היא שבשבועות כבר זה השלב של קבלה של הבאה מלאהו. העבודה שלנו היא בשבועות האלה, לכן זה נקרא חג השבועות. החג הזה הוא על שם ההכנה של השבועות שקדמו. היום כבר ספרנו שני שבועות לעומר, הזמן רץ. היינו, הכנת הכלי זה בעצם החיל, ח' י' למד 48. ואז מי ימצא? אצל ספרי חסידות דורשים את זה גם במה שכתוב אצל רבי עקיבא, שהיה אומר, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם אביכם שבשמיים. אז הם רמזו רמז שהמילה מי, כפי שאמרנו קודם, זה בעצם גמטריה 50. לפני מי, לפני היום ה-50, אתם מתארים. אתם נתארים, כמו שאנחנו אומרים, מי שאומר את הנוסח הזה, שמודפס בסידורים, לאחר ספירת העומר, ריבונו של עולם, אתה ציוויתנו על ידי משה עבדך, לספור ספירת העומר, כדי לתהרינו מקליפותינו ומתומתינו, כמו שכתבת בתורתך, וספרתם לכם. הספירה הזו זה כמו ספירת שבעה נקיים, זה התנתקות מטומאת מצרים. יש כאן צורך לצאת מהמיצרים, כפי שמיד נסביר אותם. צריך לצאת ולרוקן את הלכלוך כדי לאפשר את קבלת הקדושה. כאן זה כל כך קשה, הלכלוך הזה, אומר הזוהר, שלא מספיק שבעה נקיים, צריך שבע כפול שבע. כל כך קשה לצאת מהמיצרים, מקליפותינו ומתומותינו, כמו שכתוב שם, אז צריך לעשות שם את מה שנקרא שבע כפול שבע. אנחנו צריכים לעבוד קשה לצאת מהמיצרים. מצרים, שתי מילים, מיצר ים. ים זה כפי שאמרנו בגמטריה 50, מיצר זה מיצר, מיצר פירושו לחץ, אדם נמצא בבית סוהר של המידות המגונות שלו, הוא לחוץ להיות בעל גאווה, קשה לו לשלוט על ההתפרצויות שלו, על הכעסים שלו, על הקנאויות שלו, על כל מיני אילים זרים ששולטים עליו, לא יהיה בך אל זר. צריך לצאת מהחמישים מיצרים ולהודות לבורא בסוף היציאה, מן המיצר קראתי כה, ענני במרחב כה. לצאת מהמיצר אל המרחב. לפעמים אדם מרגיש, למה אמרתי? למה אני ככה? הוא מרגיש שהוא בבית סוהר של הגוף שלו, הוא בבית סוהר של המידות הנורא נורא הנמוכות שלו, וזה הזמן לתקן את הקליפות והתומעות, מה שנקרא זמן תיקון המידות, כידוע המילה מידה בגמטריה ממתת. מם דלד היי. ממתת זה למעשה עיקר המשמעות של חשיבות הימים הנספרים האלה, חודש אייר כפי שאמרנו אור, הוא נקרא זיו, עיקר האור של אדם. זה כשהוא סופר היינו מברר לעצמו מה המטרה ומטפל במה שנקרא מידה, תיקון המידות. אומרים שבע מידות בספירת העומר, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, זה נקרא חגת, חסד, גבורה, תפארת. אחרי זה יש שם נצח והוד ויסוד, זה נקרא נהי, ואחרי זה יש מלכות ועוד. הצורך הוא תיקון המידה, ועיקר תיקון ההכנות האלה, יצירת הרחב פיך, הוא בנושא של מידות. לכן כתוב בספר בני ססחר ש-49 הימים האלה הם בגמטריה לב טוב. לב זה 32, טוב זה 17, 32 ועוד 17, 49. והמעבר מהלב לטוב זה ל"ג בעומר. אז פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות, אז הם כנראה תקנו כבר. הספיקו בכל אופן להשיג משהו, היא הייתה הפסקה, נשארו כמה. לב טוב, מידה לב טוב, לב טוב זה אחת מחמשת התשובות שרבן יוחנן בן זכאי, נשיא ישראל, שאל חמישה תלמידים שלו, ועשה להם כן מחקר כזה, תגידו לי בבקשה, מהי הדרך הישרה שיעבור לו האדם? איזה מוטו אדם צריך לאמץ בחיים שהוא היסוד לכל ההצלחה בחיים? לא הצלחות כלכליות הן הצלחה בחיים, ולא הצלחות קרייריסטיות, ולא הצלחות מדומות למיניהם, הצלחת אמת. אז אמרו לו כמה תשובות שכן טוב, חבר טוב, מה עוזר לאדם לא לשכוח את מטרתו בעולמו ולא להתבלבל מהנחשולי בלבול, נחשולי טשטוש שיש בחיים של הגלים הסוערים בפרט בתקופתנו? ואחד התנאים שמו רבי אלעזר בן ערך אמר לו לב טוב, ורבן יוחנן בן זכאי אמר הוא צודק, בכלל דבריו דבריכם, הוא כולל את כל מה שאמרתם במשפט אחד, לב טוב. כנראה שזהו זה. הדרך ארץ הזאת היא ההקדמה לתורה, כמו שכותב רבינו יונה בפירושו בפרקי אבות על המשנה, אם אין דרך ארץ אין תורה. כך אומרת המשנה הקדושה בפרקי אבות, מסביר רבינו יונה, לפי שהתורה לא תשכון אלא בגוף בעל מידות טובות. מידות טובות זה הבסיס שעליהם בעצם יש להשעין, להכיל את כל התורה כולה. כלי זה מלשון לחייל, כן? להכיל בקרבו. בכל, המילה בכל פירושו, מלשון כלי. כל מה שיש בתחולה מוכל על ידי הכלי שמאסף אותו אל מקום אחד. דע לך, זה ההקדמה לתורה. ולכן, מבחינתנו, הקשר שלנו עם התורה הוא רק בימים האלה. לאחר מכן, ביום החמישים, זה כבר מציאה. זה כבר הסך הדעת. אשת חיל, אומר הגאון מווילנה, אם אתה תעסוק בחיל, חיל, ח' י' ל' מ' ח' קניינים, שהמון מהם זה קשור למידות, נושא בעול עם חברו וכן הלאה, אז מי ימצא? תקבל את המציאה ביום המי, כמו שאמרנו, לפני מי אתם מתהרים? לפני היום החמישים אתם מתהרים, מסלקים את התומעה של השחצנות המצרית. למצרים היה מלאך בשמיים שקוראים לו רהב. רהב זה ההגדרה של הקליפה של מצרים. שחצנות. לי יאורי ואני עשיתיני, אלה הם הדיבורים של פרעו, פרעו זה אותיות פרה. הוא מדבר דיבורים שמבטאים את ההתעלמות מנוכחות של אלוקים והשפעת האלוקים על כל מציאות חייו. והוא אומר למשה רבינו, מי השם אשר אשמע בקולו? מי הוא שיגיד לי מה לעשות? אפרה לפומי. לא ידעתי את השם. משה רבינו בא אליו בניסי ניסים, למרות שהגנו על פרעו עשרות חיות טרף מעולפות, כפי שרבינו יעקב קולי המעם לועז כותב שם בפירושו לפרשת שמות. אף אחד לא הזמין את משה ואהרון למשרד של מלך מצרים, ועד שמגיעים למשרד של ראש האימפריה בעולם זה לא קל. איך הוא הגיע לשם? הוא היה מוקף באין ספור חיות טרף מעולפות. בכל אופן, משה רבינו הצליח לעבור את הכל. רבותיי, אפילו האדם הנאצי הגדול ביותר גם כן מתפעל כשהוא רואה דבר כזה, והוא לא מתפעל משום שהגדרתו שחץ. למה אני אומר הנאצי? משום שהיה, זו עובדה באמת מאוד מעניינת, שהייתה עם אשתו של הגאון, שיהיה בריא, הגאון רב חיים סרנה, ראש שיבת חברון בגאולה, בנו של הגאון רבי חזקאל סרנה זצ"ל, שאשתו, כמדומני לבית וולפה, הייתה ניצולת שואה. יש לה בת אחת, היא זכתה לבת אחת, אשתו של הגאון רב ברוך סולובייצ'יק, ראש שיבת תורת זאב ברמת שלמה. איך היא ניצלה בשואה? היא כנראה ברחה, והיא ראתה באיזשהו מרחב של שדה פתוח, היא ראתה איזשהו וילה גדולה. אז היא אמרה, אולי ירחמו עליה, נערה צעירה, יראו את הנערה הזו, אולי. דפקה בדלת, שמעו, תצילו אותי. לפעמים, לפעמים גויים. בסוף התברר שהיא נפלה ללא הארי, ראש הנאצים בסביבה, היה לו וילה שם. אז הוא אומר, אני אציל אותך, אני רודף יהודים בכל מקום, אני אציל אותך. אבל הוא שאל אותה, תגידי, איך הצלחת, איך נכנסת? היא נכנסה דרך השביל הראשי. איך הכלבים לא אכלו אותך? יש לו שם עשרות כלבי רוטוויילר ואמסטף נוראים, גרמנים מסוג. ואיך עברת? בשורה פה, משהו ככה על טבעי קצת. אז הוא אמר לה, תראי, זה נראה לי פה משהו, זה, את תשארי פה בלילה, בבוקר תצאי, אם שוב הכלבים לא ייגעו בך, אני שומר עלייך כל המלחמה. נאצי. כמובן שכל הלילה היא בכתה והתפללה וכמובן בעלי חיים אין להם בחירה, בעלי חיים זה יד ארוכה של אלוקים, כך כתוב בדברי חז"ל בפסוק ברצות השם דרכי איש גם אויביו ישלימו עמו. אויביו, מי הם האויבים שמשלימים עם בן אדם, אם השם רוצה בבן אדם והוא רצוי לבורא? אומרים חז"ל, אויביו זה אפילו בעלי חיים יתושים, מעופפים למיניהם. את זה אמר רב משה פיינשטיין פעם לבחור, שכשהוא היה בקיץ בהרים בארצות הברית, אז ביקשו שיבוא רק להיות איתם, כבר שרוחו מאוד מאוד השפיע לטובה על התלמידים, וכולם התגרדו שם משום שהיו שם כל מיני יתושים ועוקצנים, וכולם התמרחו באיזה משחות לבנות. אחד הבחורים שהוא קצת כנראה היה אז פנים, שאל את הרב פיינשטיין, למה לך לא נדבקים שום יתושים? ואתה יושב לך בחוץ ובאוויר הצח כותב את החידושים ואת התשובות שלו בהלכה, והוא ראה שאף יתוש לא מתקרב לרב מוישה, ואנחנו מתגרדים ומתגרדים ולא עוזר. רב מוישה כמובן ענה לו ברקות ואמר לו, תביא לי ילקוט שימוני על ספר מישלי. הוא הביא לו ילקוט שימוני, הביא לו את הפסוק הזה, ברצות השם דרכי איש גם אויביו ישלימו איתו. מי הם האויבים? יתושים. כנראה שהיתושים משלימים איתי משום שהבורא רוצה בי. והוא אמר לו בצורה ברורה, זה הדרך, בעלי חיים אין להם בחירה. זה מה שאומרים בתפילה, ניפלנה ביד השם כי רבים רחמיו וביד אדם מלא פולה. זו הייתה העצה של ראובן, כך מסביר האור החיים הקדוש, כשהיה ויכוח בין יוסף לאחיו, האם מגיע לו עונש ליוסף או לא מגיע לו עונש, לפסוק עליו דין רודף או לא לפסוק עליו דין רודף, בזה שהוא מדבר לאבא, לאחים. אז הציע ראובן, ידנו אל תהי בו, אנחנו בעלי בחירה, מי יודע איזה כוונות יכולות להיות לנו, אולי אנחנו נוגעים בדבר, בוא נשליך אותו לבור, שם יש נחשים, נחשים הם לא בעלי בחירה, ואם יעקצו אותו סימן שהוא ברקטולה, ואם לא יעקצו אותו סימן שהוא נקי. זה יהיה האינדיקציה, כך אומר האור החיים הקדוש, והשליחו אותו אכן אל הבור ולא נגעו בו. מזה ראו שהוא אדם טהור. כלב וכן הלאה לא נוגעים במי שלא מגיע לו כלום, אין להם בחירה. וכן אמר האלשך הקדוש בעניין דניאל, שהשרים קינאו בדניאל, ונבוכדנצר היה נבוך, אהב אותו, אמר בוא נשים אותו בגובה האריות, ידנו לא תהי בו, ניפלנה ביד השם, בעלי חיים, ויד אדם על הפולה. ואכן האריות לא פגעו בדניאל בגובה האריות. אז זה היה האינדיקציה, והרבנית הזאת, והייתה נערה של רב חיים סרנה, עליה השלום, בכתה כל הלילה, עשתה תשובה פשוט, להיטהר, להתנקות, ורצתה לחיות. ובבוקר הגיעו, אמרו לבקשה, כולם הציצו מהחדרים, מהחלונות, לראות איך שהיא עושה את מה שנקרא מצעד המוות. צועדת, ושום כלב לא זז. שום כלב לא זז. מסדרון ענק, מן שביל, מהווילה עד לאיזשהו סוף של גדר, והשאירו אותה, וכך היא ניצלה. אחרי זה התחתנה עם רב חיים סרנה. היה משהו מדהים. אפילו נאצים, אם כן, מתפעלים. פרו לא מתפעל. פרו רואה שמשה עובר את כל החיות האלה. אומר לו משה ואהרון בשם השם, כה אמר השם אלוקי העברים, שלח את עמי ויעבדוני במדבר. ופרו, במקום להתפעל שקורה פה משהו לא נורמלי, השחץ הזה, שכפי שננסה להסביר, הוא עיקר קליפת מצרים, ומצרים יש עד היום, זה המיצר, התחושה של האני, התחושה החזקה של האנוכיות, מה שנקרא האגוצנטריות. אגוצנטרי זה בעצם שתי מילים בלועזית, אגו זה אני, וצנטרי זה סנטר, אני במרכז. וכל העולם כולו לא נברא אלא לשמשני, כולם לעזור ואני במרכז. זה הכוח האגרסיבי שקיים עד היום, כפי שנראה בספר חובות הלבבות, בעיקר היום. והדבר הזה לא נותן לקבל עול מלכות שמיים, לא נותן לראות את אלוקים, לא מאפשר. האדם כל כך עיוור, כל כך סומה, ששם את עצמו במרכז. כל הסיסמה של מפלגות השמאל של היום, עד היום, ממש עד ליום, לבחירות האלה, האדם במרכז, זכות הפרט, זכותי, זכותך, הכל אני. זה מין עבודה זרה שאדם עושה מעולם הנוחיות, הנהנתנות, החומרנות, המטריאליזם העני במרכז, וזה בא לידי ביטוי באותו פרה שאומר, לי אורי ואני עשיתיני, לא מוכן להודות שהוא נברו ויש בורא, שהוא נוצר ויש יוצר, שהוא מונשם ויש מנשים, לא, זה יחייב אותו. אז הוא לא מוכן לבוא לסמינר שנוכיח לו שיש בורא לעולם, משום שהוא פיקח, הוא מבין שאם יש בורא, פירוש הדבר שיש נברא ויש מטרה, ויש מטרה פירושו של דבר להוציא כמה אביזרים מהבית, ואיזשהו כביכול גורם עליון מטפל לו בגרדרובה ומטפל לו בארון האישי שלו ומשנה לו סדרי חיים, והוא גאוותן, הוא רוצה לעשות מה שבא לו, ועבדה בהפקר הניח עליו, הוא עבד ליצרים שלו והוא רוצה לחיות בהפקרות. אז הוא מראש מזהה כביכול במרכאות את הסכנה ומתכחש, לי אורי ואני עשיתי, נתעזוב, אל תשאל שאלות, עשה עצמו אלוהה, ואומר למשה, בלי להתפעל מהגדלות הזו שעבר את כל החיות הטורפות, לא ידעתי את השם, לא יודע מי זה, מי השם אשר אשמע בקולו. זה היה משהו קשה, וכנראה בשביל לקבל את התורה ולצאת מהמידות הגרועות האלה, שאגב מתחברות עם נושא הפריצות כמובן, משום שאצל פרעו ומצרים שתי הקליפות האלה הן הקליפות הכי אגרסיביות, קשות וקשורות זו בזו, הגאוותנות והפריצות, משום שמצרים היא המקור של מה שנקרא ערוות הארץ. על מצרים נאמר, זרמת סוסים זרמתם ובשר חמורים בשרם. הם היו נורא יצריים, אפילו הסבא של כולנו, אני חוזר על זה שוב, אברהם אבינו, נאלץ לשקר, ואמר על אשתו היפה, שרה, שהיא אחותו. וכששאלו אותו, לא מתאים לאדם מכובד כמוך לשקר, למה אתה אומר שהיא אחותך? כשבאו עליהם נגעים והבורא טיפל בפרעו, למה אתה אומר שהיא אחותך? אתה נשיא אלוקים, אתה בתוכנו. אברהם היה מאוד מפורסם בכל העולם, היה עשיר עצום ומכובד מאוד, היה בכבשן האש ולא נשרף, הוא היה נקרא אדם מאוד מכובד, אפילו החיתיים, הנחותים האלה אמרו עליו, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, במבחר כברנו כברת מיתך. למה? שואל אותו, אתה משקר, לא מתאים לבן אדם מכובד לומר על אשתו שהיא אחותו ולהפיל אותנו בפח בצורה כזו. אז אברהם אבינו לוחת ולא לא פחד, אמר להם בפנים, אברהם אבינו הוא הסבא של כולנו, הוא היהודי הראשון. כל תינוק שנולד, כשעושים לו ברית מילה, מברכים להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, לא של משה רבנו. אברהם, היהודי הראשון, אמר להם, אתם אנשים שחורים, אתם אנשים מכוערים, אתם אנשים יצריים, אתם תראו פעם אחת, אומר רשי שם, אישה יפה, תאבדו את כל כושר השיפוט שלכם, אין לכם ראיית שמיים. אמרתי רק כנראית אלוקים במקום הזה, והרגו לי על דבר אשתי. תהרגו את כל מי שעומד בדרככם. באופן טבעי בעלה אמור להגן עליה, כן? אז אתם תרצחו את בעלה ותקחו אותה לעצבכם, למלך או למי שאתם רוצים. אז אמרתי שכשם שפיקוח נפש דוחה שבת, כך פיקוח נפש דוחה שקר. לכן נאלצתי לשקר. אז הוא תאם את השקר הזה עם אשתו מבעוד מועד, ואמר לה, אמרינה אחותי את, למען יטב לי בעבורך, וחייתה נפשי בגללך. כן, שיקרתי, אין לי ברירה, אחרת הייתם רוצחים אותי. אז אמרתי שהיא אחותי, ואז אני נהיה מחותן, וואה, מתנות, בוא, קח מתנות, תביא אותה, ייתנו לי מתנס, כך אומר רשי. אמרינה אחותי את, אין לי ברירה. זה מצרים, זה מצרים. מצרים זה שלומית בת דברי למתי דן, זה אחד הקליפות היהודיות שנפלו בפח, כמו שלא שמרו על מחיצה, ואמרה שלום לכל אדם, היא למדה מהגישה של המצרים. היום זה בלצערנו בכל מקום חילוני או אצל דתיים מודרניים, שלום לכל אדם, האישה אומרת, הולכת לעבודה, שלום, שלום, מה זה? רק לבני משפחה, אסור לשאול בשלום אישה נשואה, סתם בשלום אישה אסור לדבר יותר מדי. ושלומית בדברי הגיעה למה שהגיעה, שילדה בן מקלל את אלוקיו, כאשתי של דתן מגבר מצרי. איך זה קרה? הנה, מצרים השפיעה עליה. תקשיבו. תקשורת, סרטים, מחשב, השפיע. אמרה שלום לכל אדם, בת דברי. היא דיברה עם כל אדם. כתוצאה מזה נוצרו קשרים, ואז היא נפלה למדרון עד שהבן שלה, במקום להלל את אלוקיו, יהודי מלשון הודעה, מודה לאלוקיו על העיניים, על האוזניים, על הפה, על החיים, מגדף, נוקב שם ויצא בן אישה ישראלית, והוא בן איש מצרי, אבא שלו מצרית, אמא שלו ישראליה, ושם אמו, הבורא כתב את השם שלה, והבורא לא חשש לאיסור לשון הרע, פרסם את השם שלה בתורה, כדי שכולם יראו ויראו, ושם אמו שלומית בת דברי למטה דן, בשביל שהבורא רצה שידעו את שורש הסיבה וילמדו איך לא להתנהג. שלומית בת דברי למטה דן, היא הייתה אשתו של דתן, והייתה אומרת שלום לכל אדם בשוק, כביכול מה שנקרא היום פתוחה, מודרנית, פלורליסטית, רחבת אופקים, ראש פתוח, זורמת. זה למעשה מה שנקרא, הסוג שנקרא הסגנון של שלום לכל אדם, ומסתום שיבחו אותה. זאת אישה, לא ראש בקיר, זה לא זאת סתם פנאטית בני ברקית, זאת באמת פתוחה, זאת אומרת שלום לכל אדם. בת דברי היא תוצר של פטפטת עם כל אדם. תוצאה, הבורא נותן את הדיאגנוזה הזאת. הבורא שייצר אותה יודע את כוחה, כי הוא ידע יצרנו, משום שהוא יוצרנו. אמר הנה, היא לא השתמשה נכון בתשעה הקבין שלה. הבורא הוריד 10 קבין של שיחה לעולם, ותשעה הוא נתן לנשים כדי שאנשים תגבשנה את בני המשפחה. לשון מלשון לישה, ללוש את הנפשות של המשפחה, לכן היא נקראת עקרת הבית. עיקרו של בית, היא נקראת חוכמת נשים בנתה ביתה. איך היא בונה? מלל, שפרה ופועה שמשפרת את הבלד ומפעפעת את הבלד, וכל הפוצימוצי וכל המללים קטנים כגדולים מגבש את המשפחה יחד. לזה הבורא נתן לה את התשעה קבין, לא כדי שיתחקו עליה, היא צריכה את התשעה קבין, הבורא נתן לה את זה, אבל לא למקורות זרים, לא גלות הדיבור, לא להשתמש בזה לכל אדם. שלומית הייתה נגועה בנגיף המצרי הזה. הנגיף המצרי היה מקום של זימה קשה, ועל רקע זה יש יותר להבין את גדלותם של נשות ישראל במצרים, ששמרו על כבודן. הבורא מעיד עליהם שבטי קה, עדות לישראל להודות לשם השם, לראובן, משפחת הראובני, כל אישה שמרה על עצמה, למרות התנאים הכל כך קטסטרופליים, מגברים כל כך אלימים וברוטליים ויצריים, והם בוסים, הם לא סתם פקידים במשרד אצל העורך דין או רואה חשבון הדתי הזה, הם בוסים, הם מצרים, ויחד עם זה הם שמרו על כבודם, וידעו על כל ילד וילד מי אבא שלו. הביאו את ספרי זכוסיכם, הביאו את הספרים, הם לא היו צריכים, ידעו בדיוק, הראובני, היי בהתחלה, יוד בסוף, השמעוני, היי בהתחלה, היי זה עוד של אישה, יוד זה עוד של גבר, אישה זה אש עם היי, איש זה אש עם יוד, האות יוד בא נברא העולם הבא, האות היי בא נברא העולם הזה, כי בכה השם צור עולמים, והדגש הוא על האות הראשונה, היי של אישה, הראובני, השמעוני, הישבה. כל הנשים מלבד אחת, שלומית בת דברי, שמרו על כבודן ומעלתן אדירה על רקע הפריצות הקשה של נשות מצרים והאווירה הנורא כל כך קשה שם. והדבר הזה קשור לשחץ, קשור לשחצנות, לא במקרה, בגדים לא צנועים נקראים בגדי שחץ, מה הקשר? בגדי שחץ, מה זה קשור לשחץ? כן, כשאדם שחצן, גאוותן, רוצה להדגיש את המציאות שלו, את הנוכחות שלו, חשוב לו שכולם יראו שהוא עובר ברבי עקיבא, הוא לא ילך בצידי דרכים צנוע, חייבים לראות שמישהו עובר פה. איך אומרים אז הבניות הנוראיות האלה שמנסות להחטיא את בנותינו? תלביש את הבגד הזה, לא יהיה מי שלא יסתכל עלייך, וואו, לא יהיה אחד שלא יסובב את הראש. אלה השליחות של המלאק, אלה השליחות של המלאק, להרוס ולהרוג את ילדותינו. זאת אומרת, הגאווה אומרת, הנוכחות שלך בולטת פה. זה נקרא גאוותן. כולם צריכים לדעת שאני כאן. אני מאוד מתמרכז כאן. איך ידעו שאני כאן? הרי אין לו מה למכור, מידות טובות. מה, הוא המתנדב הראשי בבישול אוכל לתל השומר של הרב צ'ולק? זה אין לו כוח. האם הוא הווטרן הראשי? לא. אז מה הוא עושה? הבורא נתן לו גופה, אז הוא הולך ומבליט את הגופה הזו, שם על הגופה איזה שהם פרחים למיניהם, בגדונים למיניהם, כל מיני אפליקציות, ושם על הראש ועל מקומות שונים, ובקשה תראו אותי. אבל זה נפחיתות שלא תתואר, וזה השיטה, לא לעבוד כלום, רק לרכוש ב-200 שקל איזשהו פרח, לשים עליי, וכולם יראו את הפרח הזה. זה משהו מדהים. זה מה שנקרא בגדי שחץ, בגדים שעניינם שחצנות. והבאטליה, זה מצרים. קליפת רהב וקליפת ההתמרכזות סביב מה שנקרא גוף, גוף, גוף. לא תנאף. זו דיברה בתורה שהתרגום של אונקלוס על הדיברה הזו, לא תגוף. אל תהיה גוף. לא תגוף. תף גימל וו פי סופית. זאת אומרת, מצרים זו קליפה קשה של שילוב של תאווה וגאווה, וזה הולך ביחד. וכדי לקבל את התורה צריך לא שבעה נקיים לספור, אלא לספור, אומר הזוהר רבנו שמעון בר יוחאי, שבע כפול שבע. היום ספרנו מלכות שבגבורה, כל הזמן עוד ועוד, עד שיוצאים מזה, עד שמתקנים את המידה. לכן הימים האלה, כפי שאמרנו, הם ממתת בגמטריה מידה ממדלד ה', ובגמטריה לב טוב. לב זה 32, המטרה שלנו ליצור לב בגמטריה כבוד, כף, בית, וו, דלד. כבוד, ליצור נכבדות, וזה יוליך אותנו אל מה שנקרא טוב. אין טוב אל התורה, שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו, ושמחת בכל הטוב, אומר האור החיים הקדוש בפרשת כי תבוא, במקרא ביקורים זה התורה, שאפילו עם הגויים, הוא כותב שם, היו יודעים את מתיקותה של תורה, היו, כך הוא אומר את הביטוי, משתגעים ומתלהטים אחריה, ועוזבים כל עונג שבעולם, רק כדי להידבק במתיקות הזו ששמה תורה. רק מה לעשות שהם עטופים בכל כך הרבה מחיצות, שהם לא יכולים לטעום, חושתם שלהם מחוסה. אנחנו ננסה היום, בעזרת השם, ליצוק איזשהו דבר קטן, ראשון, במסגרת הזאת שנקראת סדרת תיקון המידות, שכל כולנו זה מידות בעצם, במערכת המרכזית, איך לזהות ואיך לטפל. אני רוצה להדגיש כאן את השאלה הכי בסיסית שכבר הקדמנו את מרכזה, אבל כל כך נפלא היטיב להגדיר את זה רבינו חיים ויטל. רבינו חיים ויטל היה תלמידו המובהק של רבינו הארי הקדוש, והוא בספרו שערי הקדושה, שערי קדושה, כותב ושואל שאלה מרכזית, כל כך שאלה מתבקשת, מדוע לא כתוב בתורה לאו לא תכעס? אם כעס הוא כל כך קשה, וכל הכועס כמו שעובד עבודה זרה, וכל מיני גיהנום שולטים בו, ונשמתו היתרה מסתלקת ממנו, ואסור להסתכל לכועס בפנים שלו, אז למה לא כתוב בתורה, גוואלד? לא תכעסו, נו. לא מתאים שיהיה כתוב בתורה לאו כזה. למה לא כתוב בתורה לא תתגאה? לא תתגאו, לא תשוויצו. למה? לפי דעה אחת של מונע המצוות בעל הסמק, מונע המצוות בעל הסמק, אז זה מוזכר במילים ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך, אבל על פי רוב זה לא מנוי אצל רוב מונע המצוות. למה? וכן עוד עניינים של מידות. אומר רבינו חיים ויטל, אתה יודע למה לא כתוב מידות בתורה? משום שמידות זה עוד לפני המצוות. זה בבחינה של קלף שעליו כותבים את כל דברי התורה. מי שלומד תורה בלא מידות טובות, הרי זה בגדר של אותיות פורחות באוויר. זה פשוט כלום. תורתו נעשית סם המוות. חז"ל אומרים תכלית תורה, תשובה ומעשים טובים. המטרה היא, על ידי המידות יוצרים מנגנון שנקרא תשובה, מעשים טובים, התקרבות לאלוקים. חייבים לסלק את המחיצות הללו. המידות, אם הן היו כתובות בתורה כאילו רק בתור לב, קשה לומר את זה, זה ממש פחד, אבל כביכול, זה היה מקטין את העוצמה ואת המרכזיות של עניין המידות. המידות הן יותר מלב. המידות הן הקדום אל התורה, כמו שמורנו רב שמואל רוזובסקי אמר, זה הכלי קיבול שמכניסים אל תוכו אל התורה, ואם אין תרחב פיך, אין כלום. ולכן כל כך שונה חג השבועות מכל המועדים, בכך שחג השבועות אין לו תאריך בתורה, כמו שהקשה רבינו יהודה אבן שועיב. מדוע אין לו תאריך? בתורה לא כתוב ששבועות זה בשישי לשלישי. בתורה כתוב ששבועות זה בחמישים לעומר, בניגוד לראש השנה שכתוב שהוא חל בראשון לשביעי, ראשון לחודש השביעי א' בתשרי. כתוב שיום הכיפורים חל בעשירי לשביעי, י' בתשרי. כתוב שם בפרשת אמור בספר ויקרא שסוכות חל ב-15 לשביעי ושפסח חל ב-15 לראשון. למה לא כתוב שבועות מתי חל? ועד כדי כך שבגמרא זה כתוב שזה בכלל אין לו תאריך. כשמקדשים את החודש על פי הראייה, אז כתוב שלפעמים הוא חל בה' בסיוון, ולפעמים הוא חל בו' בסיוון, ולפעמים הוא חל בז' בסיוון. איך זה יכול להיות? פשוט, 50 לעומר, לפעמים יוצא שחודש ניסן הוא מלא, כמו השנה בעזרת השם, יום שישי, ראש חודש, שבת, ראש חודש, אז זה מלא. אי הארץ, לנו לפי הלוח היום, באופן זמני, עד ביאת המשיח, זה חסר, אבל לפעמים כשנקדשים על פי הראייה את החודש, אז אייר גם כן מלא. אז אם אייר מלא 30 יום, וגם ניסן מלא, יוצא ש-50, אם סופרים, ממוחרת הפסח, זה היי. לפעמים ניסן ואייר הם חסרים 29 ימים. אז יוצא ששבועות היום ה-50 זה זין. בתקופתנו, כיוון שתמיד על פי הלוח ניסן מלא, ואייר חסר, אז יוצא שזה בוו. שואל רבי יהודה אבן שועיב, מדוע אין תאריך לחג הזה? למה הבורא לא כותב תאריך רגיל? תשובה, אין תאריך לתורה. תורה זה כל השנה, משום שהתורה היא מהות החיים. יש דבר אחד, הכנה לקראת. תספור, תגיע. בחור נכנס לישיבה, תופס את עצמו בידיים, עוזב את הרדיו, עוזב את הטלוויזיה, עוזב את הסרטים, עוזב את ההבלים, ומתנקה עם מידות טובות, פתאום התורה שהוא נדלק. נדלק לו הנשמה, מה שנקרא נשרף, הוא נהיה כזה עדין, נהיה כזה פרומר, כזה רציני, מה קרה? זה היה גם קודם, פשוט הוא סילק את המחיצות, הרחיב את הפה שלו, ממילא אור השם בוקע בו. רבותיי, הר סיני עד היום קיים, השאלה היא רק מי שומע אותו. המשנה אומרת בפרקי אבות שבכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. כל יום יוצאת בת קול של בורא העולם ומחרזת, פירושו משהו בפרהסיה, אוי ואבוי לכם שאתם מעליבים את התורה שלי. שואל רבינו חיים מוולוז'ין בפירושו שאמרו החיים על פרקי אבות, מי שמע לאחרונה את הבת קול הזו? מישהו פה שמע את הפרסומת הזו? את הקרוז הזה? את הקמפיין הזה? מחרזת? זה משהו בפרסיה, צריך לשמוע. אומר רב חיים, וואה, כמה הרבה שומעים. אם אתה רואה איש או אישה, ילד או ילדה, נער או נערה, בחור או בחורה, שיתעורר לפתע לבוא לשיעור, לתקן משהו, סימן שנשמתו קלטה את התדר הזה. יש תדר של מדע, יש תדר של המשטרה, יש תדר של צה, לפעמים באוקיתו כי עוברים לתדר אחר, לפעמים הפלאפון הולך פתאום לקהל אחר, לגל אחר. יש תדר של סיני. מעמד הר סיני נאמר עליו בתורה, כל גדול ולא יסף ומתרגמינן ולא פסק. המעמד קיים במציאות הרוחנית הנצחית. מי שיסתכל טוב במחזור המפורש של הרב ויינגרטן, יראה שם בהקדמה על חג השבועות כמה צדיקים עם שמותיהם ותאריכים התחברו לקולות והברקים וכל השופר של מעמד הר סיני. הם צחצחו את עצמם, הם התנקו מהמחיצות האלה וערלו את הלב, ואז השיגו קול גדול ולא פסק. כל יום ויום בת קול יוצא, תשמע, אל תעליב אותי, אתה זה תורה, מסרתי לך תורה, אל תתרחק ממני. אם הספרים נשארים מונחים על המדף ואתה הולך לקניונים, אתה מעליב אותי. למה אתה עוזב את עצמך? כלומר אותי, קודש הבריך הוא ישראל והתורה זה דבר אחד. אז כשאדם לפתע אתה רואה אותו שאישה מתעוררת, מה יהיה איתי הסוף? באמת, הזמן עובר, אני צריך לתפוס, אני חייב לתפוס את עצמי בידיים, מה יהיה הסוף? מה עם המידות הגרועות שלי? מה עם הקנאויות שלי? מה עם הכעסים שלי? מה עם הגאוותנות שלי? מה עם החוסר דקדוק הלכה שלי? מה עם החוסר צייתנות לגדולי ישראל שלי? מה עם הצניעות שלי? מה עם החינוך של הילדים שלי? מה עם הזוגיות שלי וההתנהגות שלי בבית? אם התעורר בה או בו איזשהו התעוררות, סימן הדבר שהנשמה שלה קלטה את הבת קול הזה. כך אומר רבינו חיים מוולוז'ין בביאור המשנה. אפשר לומר שהרבה שומעים את הבת קול, ברוך השם, כמידת התומעה יש גם מידת קדושה. זה לעומת זה עשה אלוקים. כנגד הקלקולים הגדולים יש בני תורה אמיתיים בלי עין הרע, בן פורת יוסף, שאותם לא רואים ברחובות. הם ספונים באוהלה של תורה, והבנות האלה מחפשות ושואפות באמת לבית של תורה. אז אין ספק שהמעמד הזה הוא מעמד שקיים, רק כפי שאמרנו, הוא מצריך מאיתנו, כמו שרבינו חיים ויטל אומר, ציטוט, מידה, הכנה, לפני מי אתם מתארים. לכן אין מידות בתורה, כדי שאנחנו נבין שזה יותר ממידות. ולכן התורה לא פותחת במצוות. רש"י הראשון שואל את השאלה המפורסמת, רש"י הראשון בחומש בראשית בשם אבא שלו חלק אומרים, זה כתוב בשם רבי יצחק. אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא בחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בישראל. המצווה הראשונה זה בפרשת בו בספר שמות, קידוש החודש. נתקשה משה במולד הלבנה והראה לו הבורא את הלבנה בחידושה, החודש הזה לכם. מדוע? התורה היא מלשון הוראה, מלשון פקודות. למה התורה פתחה בסיפורים על בריאת העולם ועל ההנהגות של האבות הקדושים? ספר שלם, למה? תשובה? אז רש"י אומר את התשובה שלו, שקשורה מאוד לאקטואליה בזמננו, שאומרים עלינו שאנחנו אימפריאליסטים וכובשים וכיבוש, אז ללמד שהתורה, העולם הוא של אלוקים, ברצונו נטלה מאיתנו ונתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. אבל התשובה שרבנו ניסים גאון בהקדמתו לש"ס היא תשובה אחרת על השאלה של רבי יצחק. מידות. תורה מלשון לא רק הוראה, אלא מלשון היריון. והוריתיך אשר תדבר. והמציאות האמיתית של האדם לייצר אותו זה מידות. התורה רצתה ללמד אותנו, לפני שנותנים תורה צריך להיות בן אדם. וכשהאדם הוא בן אדם אפשר לגדל אותו ולרומם אותו מכל הלשונות על ידי תורה. אבל בראש ובראשונה, כמו שחסידים אומרים, לאוילום יהא אודום, שלח לכו אנושים, תהיה זיה מנץ', תהיה בן אדם ולא חיה. בן אדם פירושו מידות, מידה. והתורה מלמדת אותנו לפני התורה של ההוראה בחודש הזה לכם, איך התנהג אברהם עם הכנסת אורחים והחסד שלו והאמונה שלו. איך התנהג יוסף כשהאחים שלו באים ואומרים לו, תשמע, אנחנו מפחדים, אבא שלך ציווה אותנו לפני מותו למור, סנה לפשע אחיך וחטאתם, כי ראה גמלוך, תסלח לנו שמכרנו אותך לפני 39 שנים. ומה עונה להם יוסף? מה התשובה שעונה להם יוסף? כל כך פשוט מרגש לראות איך מגיב, איך מקבלים, איך זה ממש, אולי כדאי לקרוא את זה בעל פה, ראיתי את ה... זאת אומרת, זה כתוב בפסוק למעשה. הוא אומר להם, אתם חוששים שאני אעשה לכם משהו? הרי הכל מן השמיים, אלוקים חשבה לטובה. תבינו, הכל היה פה באופן שאנחנו נוכל להחיות אתכם, כי למחיה שנחה שלחני אלוקים לפניכם, וינחם אותם, וידבר על ליבם, ויאמר עליהם, אתם חשבתם עליי רעה, אלוקים חשבה לטובה, למען החיות. אמריו, מה אתם מדברים? הכל היה כדי שאני אצליח להחיות את אתכם, את המשפחה, את העם שבא מכנען, על רקע הרעב הקשה שהיה שם. הכל היה לטובה, שמעת דיבורי? זרקו יתום בן 17 שאימא שלו נפטרה ביותו בן 5 או 6 כשבנימין נולד, י' א' חשבן, זה יום פטירתה של רחל אמנו, זה גם יום ההולדת של בנימין בן יעקב, יתום יוסף, זורקים אותו לארץ כל כך טמאה, והוא חושב שזה לא מגיע לו. קשה לשכוח דבר כזה, ישב בבית סוהר כתוצאה מכל ההתגלגלויות האלה 12 שנה, מגיל 18 עד 30, ובית סוהר של אז זה לא מלון 5 כוכבים בכלא על הילון או השרון, זה בורות בתאילנד, אין כלום. ישב 12 שנה והתגלגל כמו כדור משחק, כמו שאומר הגויין מווילנה, כתונת פסים, פסים זה ראשי תיבות פוטיפר, סריסים, ישמעאלים, מדיינים, גלגלו אותו כמו כדור, שום פינה, ראה רק את הטוב. הבורא כתב את הסיפור הזה כדי ללמוד מידות טובות, איך לראות בטוב, לראות בכל סיטואציה את החלק החיובי, וזה כנראה מהווה תנאי לקבלת התורה. אותו יוסף, אומר דעת זקנים מבעלי התוספות, לא מתייחד עם אבא שלו 17 שנה. הילד הכי אהוב של יעקב, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זיכונים הוא לא, ועשה לו כתונת פסים. הוא דומה, דמות יוקנו דומה לאביו, בר חכים אולי. יוסף זה הילד שהוא ציפה מרחל, הרי האישה המקורית, האמיתית, בת הזוג, שעד סוף התורה היא נקראת עיקר הבית. הזוהר אומר על הפסוק, כמו שיבי עקר את הבית, אם הבנים שמחה. יש פה שתי צמדי מילים, עקר את הבית ואם הבנים. אומר הזוהר, עקר את הבית זאת רחל, שהיא עיקרו של בית, היא הזיווג המקורי של יעקב. ואם הבנים, אם הבנים זאת לאה, לאה היא אם הבנים. הוא ציפה לילדים מרחל, היא אלה תולדות יעקב. אומרים חז"ל, למה לא כתוב ראובן, שמעון, לוי, יששכר, זבולון? אלה תולדות, אלה הילדים. לא, אלה תולדות יעקב, יוסף. מה זה? משום שהיא בעצם הייתה אשתו המקורית. רחל הסתפכה לנשמת יעקב ורחל. לנשמת יעקב ורחל. הסתפכה לאה לנשמת יעקב ורחל. אבל האישה, העיקר הבית, זאת רחל. אז יוסף זה בעצם הילד שלו. והוא כל כך הצטער כשנעלם לו יוסף ל-22 שנה. ובכה וקרא את סמלותיו, תרוב תורף יוטב, יוסף, חיה רעה, חלטו. 22 שנה, באים כל הבנות, הקלות, הבנות, התאומות שנולדו עם השבטים, כולם באים ויקומו כל בנה וכל בנותיו לנחמו, וימאן להתנחם, כי ירד אל בני אבל שאולה. אז אני רוצה לשאול, כשהוא מגיע סוף סוף למצרים, ורואה שהבן שלו לא נטרף, ולא נהרג, והוא חי, והוא מלך, ולא סתם מלך, שמר על קדושתו, וייר את העגלות, אומרים חז"ל, הוא ראה שהוא זוכר את הטוירו שהוא למד עם אבא שלו, עגלה ערופה, אז ותחי רוח יעקב אביהם. להשאיר בן חילוני זה לא נקרא, שאומרים שבכלל לא קיים מצוות פריאה ורבייה, כבר שהוא לא עוסק ביישובו של עולם, אלא בחורבנו ובהריסתו של עולם. אבל כשהוא ראה שיוסף דתי, ומה זה דתי? יוסף נשאר בצדקו, יוסף נשאר עם כל מורשת בית אבא, אז ותחי רוח יעקב אביהם, הוא קיבל את האור על הפנים. אז אני רוצה לשאול, אבא, שיוסף שולח לו מונית, עגלה מיוחדת שייסע בגיל 130, הוא לא אדם צעיר, שיביא אותו מארץ כנען לארץ מצרים, שלח את העגלות, אז לא רוצה קצת להתחבק איתו? לא רוצה קצת להתייחד איתו? מה נשמע, איך הגעת לפה? מה היה 22 שנה? מחליפים, מתחילים לדבר קצת. אף פעם ב-17 שנה האלה לא התייחד יעקב עם יוסף. מי מנע את ההתייחדות הזאת? יוסף. תמיד הוא יצר סיטואציות בכל מיני קומבינציות כדי שהוא לא יישב עם יעקב בארבע עיניים בחדר. למה? למה? תמיד עם משרתים, תמיד עם האחים, תמיד עם הנכדים, תמיד עם אנשים. למה? יש לפעמים שרוצים להיות איתו לבד. אדם מרגיש, עזבו, אסירו כל איש מעליי, אני רוצה כרגע להיות עם מישהו מסוים. זה לא מתבקש, אבא והבן הכי אהוב שלו, תפסיקו להתערב לנו כל הזמן, רוצים חצי שעה, אל תפריעו לנו. למה? אומר התוספות, משום שיוסף חשש שאם הוא יהיה חצי שעה, 10 דקות, בארבע עיניים, בייחוד בהתייחדות עם אביו, מה האחים יחשבו? האחים יחשבו, הנה הוא גילה, לאבא איך הוא ירד מצרימה. הוא גילה לאבא שמחרנו אותו. ואז מי יודע אם אבא לא יקלל אותנו או אבא לא יעשה משהו נגדנו. אז הוא לא תכנן לעשות את זה. הוא לא תכנן, ויעקב אומר את הספות, לא ידע עד סוף ימיו איך יוסף התגלגל למצרים. אתה שמעת? אין לו הזדמנות לשאול אותו. טלפון אין, אז איך הוא ישאל אותו? יוסף, איך הגעת לפה, תגידו? מה שונה אין, איך הגעת לפה? אין הזדמנות, משום שלא נעים להגיד את זה לפני אנשים. אז כדי שהאחים לא יפחדו שמא יוסף גילה, אז לא רק שהוא לא אמר את זה, הוא גם יצר מצב שהם לא יחששו שהוא ניצל סיטואציה מסוימת של שיחה אישית כדי לספר זאת. זה כנראה מידה. הנה מידה שחשוב שאני אלמד, שתלמידה ילמדו, לפני שמקבלים את החודש הזה לכם ראש חודשים. מידס. המידות האלה הם תנאי לתורה. אגב, התורה גם כן מפתחת את המידות, זה לא נשאר בזה. מתחילים באלוקי נצור לשוני מרע, ושפתי ובשפתותי מדבר מרמה, ולי מקללי נפשי תידום, ונפשי כאפר לכל תהיה. זה ספירת העומר, רחב פיך. עכשיו יש מקום לפתח ליבי בתורתך, תמלא את המיכל שלי ששמו לב, במה? בתורה. משום שהוא ריק ממידות רעות. הנה, נפשי כאפר לכל תהיה, פתח ליבי בתורתך. עכשיו כל האמביציה שלי היא לא אחרי דירה יפה או תקרה דקורטיבית או תכשיטים או ביגודים שהיום פה מחר שם. לא, לא, הכל מרוקן, כולי שואף אליך. משום שרוקנתי, נצור לשוני מרע, שפתותיי מדבר עם מרמה. אפילו מי שמקלל אותי, אני מבקש שיהיה לי כוח לא להשיב לו, נפשי תידום, נעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים ועונים. ועכשיו זה נובע כתוצאה מזה שיש לי את המידה החזקה ביותר, שיש להשיג אותה, ששמה מידת הענבה, נפשי כאפר, לכל תהיה. כמו שהרמב"ן אומר, תשתדל לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם ובכל עת, ובזה תנצל מן הכעס שהיא המידה הגרועה ביותר, ותעלה על לבך מידת הענבה שהיא המידה המתוקנת ביותר. נפשי כאפר לכל תהיה. ואז עכשיו הוא נהיה בן תורה. אז פתח ליבי בתורתך. אפשר להכניס בתוך המיכל הגדול הזה ששמו הלב שלי את התורה. ואחרי מצוותיך תרדוף נפשי, אני רץ לדקדק בהלוכה. אני בוער לי לקבל שבת מוקדם, לדקדק בנטיל הסיודויים, לומר כל מילה ומילה בקרישמה ולהפריד בין הדוויקים, לומר כל מילה בברכת המזון. אני מרגיש עונג בזה, אין לי משיכות אחרות. כתוצאה מהתורה גם המידות משתנות. אבל המידות האלה שאנחנו לומדים מהאבות הקדושים, אני רק רוצה לשאול, לחשוב, אני ראיתי עכשיו איזה דברי חז"ל, דבר שלא ידעתי קודם. ראובן היה זה שהציל את יוסף. מישהו יודע למה? פשטות לומדים, הוא הבחור, אז הוא הרגיש אחריות. תשמע מה שחז"ל אומרים, למה וישמע ראובן ויצילהו מידם? מה פתאום ראובן היה זה שהוא זה שהוא אמר לא נקנו נפש, לא לא, ידנו אל תהי בו. הכרת הטוב ליוסף. למה? מה ראובן חייב ליוסף? איזה הכרת הטוב? מישהו שמע פה? יוסף עשה איזה טובה מיוחדת לראובן פה? כן. זה דבר, תראה מה זה. ללמוד ספר בראשית, עד כמה שזה כלי לכל שאר הספרים והמצוות. אומרים חז"ל, שמעו טוב, דבר עצום ונפלא. זה מדרש חז"ל בבראשית רבה, פרשה פי דלד, אות יו דלד. אומרים חז"ל, אמר ראובן, הוא מונה אותי עם אחי ואיני מצילו? הוא, יוסף הזה, מונה אותי עם אחי למרות מעשה בלהה ואיני מצילו? אני הייתי סבור שנדחיתי מלהיות נמנה בשבטי קה בגלל מעשה, מכוח אותו מעשה של בלהה שבלבל את יצועי אביו. ראובן נורא נורא דאג לכבוד של אמא שלו, אז לאחר שרחל נפטרה, הוא דאג לשים את המיטה של אמא שלו באוהל יעקב. דאג לשים כדי שאמא שלו לא ייפגע כבודה או משהו כזה. אף אחד לא ביקש ממנו, מה אתה מתערב בנושאים האלה? אתה בסך הכל בן. אבל הוא בלבל יצועי אביו והתכוון למשהו טוב. אני חשבתי שבגלל זה נדחיתי מלהיות נמנה בין שבטי קה. והוא יוסף מונה אותי עם אחי, שנאמר, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. שמעת, ראובן הרגיש כזה חייב ליוסף. מה הוא חייב ליוסף? אתה שומע מה הוא חייב? ראובן כל הזמן חי בפחד שבגלל המעשה המהיר והפזיז שהוא עשה, שיעקב קרא לו בגלל זה פחז כמיים, אתה היית נורא נורא פזיז, אל תותר, כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצואי עלה. הוא פחד שבגלל המעשה הזה הוא איבד את היותו שווה בין השבטים. ואיפה התברר לו שהוא כן שווה? כשיוסף מספר את החלומות שלו. ובחלומות שלו זה לא סתם חלומות, אלא זה נבואות כפי שאנחנו יודעים שהתגשמו בסוף. אז הוא אומר, והנה השמש, זה יעקב, וירח, שזה האמא, ואחד עשר כוכבים, שזה האחים, משתחווים לי. וואו, הרגישו כמו כולם. פשי, כל הכבוד לו, אני כזה חייב לטובה. הוא הכליל אותי, חוץ מיוסף, יש את 11 שבטים. 11 כוכבים נכללים בנשימה אחת. אני חייב לו את חייו, אני חייב לעשות בשבילו במסירות נפש. אני רוצה לשאול, יוסף התכוון פה? בסך הכל יוסף חלם חלום. והוא מספר מה שהוא ראה בחלום. ויתר אל כן, אפילו יעקב אבינו לפחות כלפי חוץ ביקר את יוסף על החלום הזה. הבוא נבוא אני ואימך ואחיך להשתחוות לך ארצה? איך אתה מדבר פה? על מה אתה חושב ביום שאתה חולם על זה בלילה? ויוסף סיפר את מה שהוא חלם. וראובן, מה הוא שומע פה? יו, איזה טובה אני חייב לו. איזה הקור הסתי ואני חייב לייסף הזה. הנה, נרגעתי, הוא הכליל אותי, הבורא הראה לו איזשהו מחזה. כן, אבל הוא סיפר את זה, ודרכו זה נודע לראובן, ונוצרה איזה נחת רוח, איזה ניחוס, איזה רוגע. ראובן קיבל בגלל הציטוטים של מה שיוסף אומר, הוא יציל אותו. אומרים חז"ל, וישמע ראובן, ויצילהו מידם, ויאמר, לא נקנו נפש. אומרים חז"ל שם, אמר ראובן, הוא מונה אותי עם אחי ואיני מצילו, הוא מונה אותי. שמעת? אני רוצה לשאול. בחור או בחורה, נער או נערה, איש או אישה, לומדים כזה חז"ל ומעיינים טוב בחומש בראשית, ולומדים עד כמה חייבים. אז כשהוא ישמע את המבט הזה, מסתתים את הפרספקטיבה שלו, מלמדים אותו עד כמה כולנו חייבים, אפילו על דבר עקיף שבעקיפים, שכולנו חייבים להכיר טובה על כך. אז אני רוצה לשאול, הוא יקום בבוקר ויפתח את העיניים וישאל את עצמו, פשי, זה שני זוגות זוג עיניים, שני גלגלי עיניים, מי נתן לי אותם? כדור כזה, פינג פונג כזה, זה חתיכת בשר, קבעו לי אותו במוח, בראש, עם שתי פתחים ומאות מיליונים של תאים ורידונים עדינים ביותר. יש שם בסך הכל חתיכות של בשר ודם, וזה רואה. אתה יודע מה זה? יש לי בן שאין לו עין אחת, חלול לו כל האזור הזה בעין שמאל. אומר לי, אבא, אין לך מושג איזה פתח יש שם, איזה רבע ראש ריק, ניקו, כולל הפפיים, כולל הכל. תגיד לי, אנשים אומרים תודה רבה על זה שיש להם גלגל כזה? ריק שם, צריך לנקות שם כל הזמן. אנשים יש להם שתי מצלמות, נולדו, מישהו שם לו שתי מצלמות לא פשוטות, שמתפקדות 120 שנה, 365 ימים בשנה, בלי הפסקות, בלי יולי, אוגוסט, רוצה קצת לנוח, היה היא רוצה לצאת לחופש חודשיים, מה יש? לא מגיע? לא. עובדים 24 שעות ביממה, ומישהו שם בתאורת לילה, תאורת יום, פוקוסים לאישונים מתרחבים, אישונים מתכווצים, יש אפאפיים לסגור, יש וישרים, יש תמיסה של עדשות מגע טבעיים שהבורא שם לנו בגלגל העין, כדי שלא יהיה יובש בעין, אלא תמיד זה יהיה רטוב, והכל נעים ומיקוד. הוא לא שואל, הוא לא ישאל מי נתן לו את זה? לראות בראייה תלת-ממדית? הוא שואל אותי, אני אומר את זה לזכותו, תגיד לי, עד כדי כך להיות מצרי? להיות כזה עיוור? להיות לי אורי ואני עשיתיני, מי השם אשר ישמע בקולו? מי שנותן לך כרגע, אני רק מדבר על איבר אחד, עין, כמה מסכן בן אדם שאין לו את השני גלגלים האלה. בוא תבוא איתי לאגודה למען העיוור פה באחד הרחובות, תראה מה פירוש אנשים שנחשבים כמתי. למה צריך לעבור עיוורון? לנו בזמנו היה בכולל איזה אברך, היום הוא גר בארנוף, מרביץ תורה חשוב, היה למד בכולל תורת ארץ ישראל בפתח תקווה, הוא קם בבוקר יום אחד ולא ראה. ממש לא ראה. הוא חשב שהוא יושן, הוא פתח את העיניים בכוח, הוא חשב שזה חלוינס. פתח והוא רואה שהוא לא רואה. חמיב הוא רופא נפש ידוע. חרדי, הוא לא ראה. כמה שניסה, הוא אמר לי, שתת שמי, אני לא רואה כלום. יצא החוצה עליו, אמר, אתה לא רואה ברצינות? הכל קיים ולא רואה. כמובן, הוא שפס בבית חולים. חששו לדברים נוראים, מי יודע מה יושב לו שם על העצב. עד שהתברר שתפס אותו וירוס על העצב של העין. יש דבר כזה. לא ראה כמה שבועות. עד היום, כבר עברו מאז, שנים על גבי שנים. איך שאני מכוון בפוקח עברי, כשאני מודה לבורא שיש לי שני גלגלים, אני תמיד שואל את עצמי, למה צריך לקבל מכה בשביל להרגיש תחושה של מחויבות לאלוקים? למה לא ניתן לעשות מה שנקרא סוגסטיה, שכנוע עצמי, להקדים רפואה למכה, ולהרגיש את אותה תחושת עבדות, בלי לעבור את התופת הזאת? הבן שלי שואל את זה, אבל למה חייבים? אני לא מבין איזה מין יצר קשה. אמרת, זה עביד הסמידס, נו. אני רוצה לשאול, אחד שעבר דבר כזה ומכיר טובה לבורא, שלקחו לו את הראייה והחזיר לו את הראייה, הוא התווכח עם הרב ווזנר האם להחזיק פלאפון לא קשר או לא? הוא התווכח עם הרבנים, עם הרב אלישיב, האם לקנות שבועון לשבת או ללמוד מהמלואז או צענה או רענה? הוא לא התווכח משום שהוא מרגיש מחויב לאלוקים. המתווכחים הם המצרים, אלה שלא מרגישים מחויבים לכלום, אלה שחושבים שהכל מגיע להם וכל דבר שיש להם מובן מאליו. רק חס ושלום מכה אחת הוא ירוץ על ארבע לבקש מגדולי ישראל ברכה. אלה השחץ, התחושה הכל מגיע לי. רבותיי, אי אפשר להתעלם מעבודה בלתי פוסקת במסגרת המערכת החינוכית שלנו על עצמנו ועל ילדינו להרגיש מחויבים. התחושה של התודה על כל נשימה ונשימה היא הבסיס לעבודת האלוקים ולנכנעות לרצון אלוקים ולהקל את הקושי. רבותיי, מי שהרופא הציל לו את העיניים, נגיד הרופא הזה, קוראים לו דוקטור זלבסקי לדוגמה, אין לי ספק, אני רואה את זה, שהוא יגיע לארץ, ייתן לו את הדירה, יכינו לו אוכל, יערכו אותו בלי קושי. למרות שאין לי ספק שאם יבוא מישהו אחר וידפוק בדלת יום אחד, שמע, אני רוצה לגור אצלך שלושה שבועות. מה? מי אתה בדיוק? לא סתם, מקרה נקלעתי לאזור ואני קצת בבעיה. זה לא יהיה קל, אבל כשאותה בקשה תופנה מהדוקטור זלבסקי, את כל הדירה הוא ייתן. למה? הכרת הטוב. אז אני רוצה לשאול, שימו לב, אותה פעולה, כשמישהו סתם דופק בדלת, היא קשה לנו מנסור. מה? מערכת התירוצים מתחילה, מה? אבל יש לי פורחים, ופה יש לי ילד. וכשזלבסקי ידבוק, לא, יש מקום, כולה. מאיפה נובע השינוי מוטיבציה הזה? מתחושת המחויבות, תחושת הכרת הטוב. אז למה הוא לא רוצה לדקדק בהלכה? משום שהוא מרגיש שקשה לו. למה הוא מרגיש שקשה לו? משום שהוא מרגיש שהוא לא מחויב לאלוקים. הוא לא מחויב לו. היו בריא? כן, כולם בריא. מה? שילך לתל השומר, יראה מה קורה בעיר הזאת. שיעשה ביקור פעם אחת בסגולה או בהר המנוחות. תראה כמה מבקרים שם. שיעשה ביקור פעם אחת בשניידר. שיראה מה מתרחש שם. כולם טובים. חוסר תחושת המחויבות לאלוקים. זה נקרא מידות רעות, אגואיסטיות. מגיע לי, הכל מובן מאליו. יש פה עבודה זרה שעכשיו אין זמן להסביר אותה עד הסוף. וכאן, אם אנחנו נעבוד יחד על זה, נרגיש לא רק השקפת אמת, נוכל פשוט להקל על עצמנו את תחושת עבודת השם ולהפוך אותה לעונג. זה קל, כשיש רצון, הכל רץ. המילה רצון נובעת מהשורש ריצה. לאן שאדם רוצה להיות, הוא רץ שם. אותו ילד שמתווכח עם אמא שלו כל בוקר, ואומר לה בשש או בשבע בבוקר, אמא אין לי כוח, לא ישנתי בלילה, אני נורא עייף. אבל באותו יום שהוא יודע שנוסעים לבניאס, וזה טיול שדתי שם, כבר בארבע וחצי הוא מסתכל על השעון, כל חצי שעה כבר חמש. הוא כבר מודד, והכל מוכן, הוא לא שואל אמא איפה הגופייה, אני לא מוצא, אין לי כוח. הכל מוכן ומזומן, כדי שיהיה באוטובוס בשש ורבע. כמו שהוא אוהב את הטיול השנתי, פתאום יש ריצה, כיוון שיש רצון. אם אנחנו נכניס לעצמנו את הדבר ששמו היותנו יהודים. יהודי, אומר יונתן בן עוזיאל בפרשת ויחי, על הפסוק ביהודה, אתה יודוך אחיך. למה אנחנו נקראים יהודים? למה לא החליט אלוקים לקרוא לנו ראובנים? העם השמעונים. למה לא נקראים אנחנו העם הזבולונים, היששכרים, אולי הדנים והגדים והעשירים? למה לא? משום שאנחנו בעלי כלים להיות מודים על האמת ומודים על תודה. יש לנו את המסוגלות הזו. יהודי להודות, יהודי י' ק' ו' ק'. אומרים רבותינו המקובולים, איך כותבים את המילה יהודי? יוד, אחרי זה ה', אחרי זה ו', ודלת מתאפינת עלי, דלת עם נקודה הזה, עוד פעם ה'. זה נקרא וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממכה. זה נקרא שמך הגדול והקדוש, שקראת בנו, שמנו קראת בשמך. יוד כיוו כיהודי פירושו חלק מאלוקה. אם הוא לא יסלק את הקטרק, הוא לא יראה כלום, רק יראה מסכים ואת עצמו ואת הויטרינות ואת כל הביגודים. אבל אם הוא יסלק את הקטרקטים האלה, ששמה שוחד יעבר עיני חכמים, והשוחד הגדול ביותר של האדם זה האגואיסטיות הזו שהוא אוהב את עצמו, אוהב את הגופה שלו, זה פשוט משהו טבעי מולד. ואם הוא יראה מישהו מחזיק אותו בחבלים של חמצן על כל איבר ואיבר, וימחיש זאת לעצמו. איך סיפר לנו הרב זילברשטיין, שאחד החברים שלו בישיבת סלבודק, כל בוקר לפני ברכות השחר הלך ממעלה הרחוב הזה של הישיבה לדובק, איזה חמש דקות או שבע דקות הליכה, הסתכל שם על השומר או על זה שיושב בבודקה של הכניסה לבית חרושת לסיגריות פה, וחזר לישיבה. זה עניין אותו, מה כאן? מה זה? עד שהוא החליט לשאול אותו, תגיד לי, מה זה? זה טיול בוקר, אתה עושה התעמלות, למה דווקא לשם? הסתכל על הבודקה. עד שהוא אמר לו, כשהוא ראה שלא הייתה לו ברירה, הוא היה בחור צדיק מאוד מאוד, כפי שנראה מהמעשה הזה, האיש הזה שישב בכניסה לבית החרושת היה אדם עיוור. עיוור זה היה, וקיבל עבודה לקבל טלפונים. הוא קיבל טלפונים שם, והעביר, היה לו מרכזייה קטנה כזו. והבחור הצדיק הזה לא רצה לברך פוקח עיוורים סתם, לזרוק חצי השנוני. רצה להכניס לתודעה הכי עמוקה בנפשו, תודה רבה שאני לא עיוור. אז הוא חשב לעצמו, כמו שנאמר בפסוק, יתרון לאור מן החושך. היתרון של אור זה כשרואים מה זה חושך, אז מעריכים אור. יתרון החוכמה מן השכלות. מתי מעריכים אדם פיקח? כשמכירים כמה טיפשים, אז מתחילים להעריך מה זה פיקחים. כך היתרון של הכרה במתנת אלוקים של הראייה תהיה כשאני לפחות אראה איך נראה עיוור. כמו שהיה זמין לו עיוור, אמר, אני אקום עשר דקות קודם, אלך להגיד לו שולם, אדבר איתו כמה מילים, ואני אראה איזה מסכן הוא, חשוב כמת, סומה, הוא מארבעת האנשים שנחשבים כמו מתים, ואז התפילה בקעה ממנו, תודה רבה שעשית אותי חי, שהגלגלים האלה עובדים. אז אני רוצה לשאול, אז למה הוא לא עשה את זה פעם בחודש? למה צריך כל יום ללכת לדובק? משום שמה שאתמול, כבר עד היום נשחק. כך כותבים הראשונים. למה מתפללים שלוש פעמים ביום? למה מקבלים עול מלכות שמיים פעמיים ביום? משום שמהבוקר עד הערב כבר חלה שחיקה. פגשנו את המקולתניק, פגשנו את החשמלאי, ההוא מהמזגנים התחיל להתרברב, זה התחיל להשתחצן, כבר קלקלו אותנו. ההבל העולמי מלא כאלה חיידקים שצריך שוב סטריליזציה. צריך שוב לכוון את האנטנות. עד כדי כך אדם הוא יצור מושפע מההבל הגשמי. אז אותו בחור צדיק הבין, כדי שיהיה פרישקייט, מה שנקרא, רעננות בהודעה לבורא בתחום של הראייה, אז הוא הולך כל בוקר לראות את המסכן הזה. רבותיי, יש כאן צורך להילחם באבי אבות התומעה המצרית. לי יאורי ואני עשיתיני. כשאני לפעמים שואל חבר'ה סטייליסטים למיניהם, חבר'ה שחצנים, תגידו לי, לא מגיע קצת לאלוקים כפיפות יותר? מה זה ההליכה הזו בנטיית גרון? אתה הרי תתוודא על זה ביום כיפור, על חטא שחטאנו לפניך, בשיח שפתותינו, בנטיית גרון, הוא בא לו עם האולצמוביל או הוולבו האחדי שלו, שנת 2010, הסטיישן הגדול הזה, וכבר הוא מרגיש טוב עם הג'יפ הענק שלו, והוא הולך שם באולם של סיטי טאוור, כאילו בלם התדה, סטייליסט, ככה סנוב, לא יכול להתכופף לאף אחד, מאיפה זה נובע? הגוף הזה יהיה בתוך בור בסוף. קצת ראייה, איזה מין טיפשות זאת. הפסקת פעימה אחת, אתה שוכב בקרדיולוגיה בתל השומר. מי מכניס לך את הזרימה של הקצב האחיד? על מה אתה משתחצן בעולם שאינו שלך? אתה יודע כמה אנשים, אמר לי מישהו בפסח, כמה מיליונרים חדשים נהיו בתקופה האחרונה? כן, הם היו עד עכשיו מיליארדרים, ונהיו מיליונרים חדשים. הם איבדו מאות מיליונים. על מה אתה סומך? על מה? איזה מין... מעבר לכפרנות והאפיקורסות של הדבר, זה פשוט טיפשות, חוסר ראיית שמיים, הוא לא רואה מי מנשים אותו. התחושה הזו של ראיית שמיים נותנת תחושה של מחויבות וקלות בכל דקדוק בהלכה. לכן קשה להם לקבל את כללי הצניעות של גדולי הדור. בגלל השחץ הזה, אני אוותר על הנוכחות שלי ברבי עקיבא? אני אוותר על האפליקציה? אני אוותר על... מה רגע, למה? מה אתה כזה חשוב? כל הרחוב צריך לראות בדיוק את הממדים שלך. למה? למה אתה כזה מעניין את כולם? למה חשוב לך להבליט את עצמך? תשובה, זה גאוות הטיפשים. אין ספק שהיום בשבועות האלה, בחודש של האור יער ראשי תיבות, אני השם רופאיך, עיקר רפואת הנפש, הזמן הזה, החודש הזה, שהוא הכי חשוב מבחינת העובדה שהוא ספור, כל החודש כולו ספור, ספור פירושו, כפי שאמרנו, דובר שבמיניין לא ייבוטיל, הוא לא מתבטל, הוא בעל משקל, לפי שאני כל יום רוצה לצקת בו תוכן. בסוף הבורא ייתן מתנה את התורה והמלאהו, אבל עכשיו, בתקופה הזו של המידה, מן דלת ה', אני עוסק בהרחבת הפה. אנחנו נשתדל בעזרת השם לעבור על מספר נתוני יסוד על ידי ניתוח לעומק של מערכת הנפש של האדם, ראייה פסיכולוגית עמוקה יותר של הכוחות שפועלים בו בעומק ההבנה, כדי לדעת את שורש הקושי בתיקון מידה וממילא בעבודת הבורא, כדי לדעת איך לשרש זאת, איך לעקור את העשבים השוטים ולהחזיר לעצמנו את מה שאנחנו באמת. אנחנו לא צריכים לצוק יש מאין להיותנו מאושרים עלי אדמות. פשוט לסלק את המחיצות, זה הכל. בחינת ברית מילה, לסלק את אורלת הלב. זה הכל, לסלק את העיוורון הזה. משום שהאדם הוא באמת חלק מאלוקיו היהודי. ישראל הוא חלק מאלוקים, זה נפיחת נשימת פיו יתברך. אלא שצריך פשוט לנקות, לצאת מהמצריות. ולכן אומרים בתפילה, זכר ליציאת מצרים. מישהו העיר, מבחינה תחבירית לשונית דקדוקית, משהו פה לא מתאים. למה לא כתוב זכר ליציאתנו ממצרים? כמו שאומרים, בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, אמת ממצרים גאלתנו. מה פירוש? זכר ליציאת מצרים. המצרים יצאו מאיזה מקום? יציאת מצרים? הם יצאו. זכר ליציאת ישראל ממצרים. התשובה היא ליציאה של המצריות מאיתנו. היינו שקועים בממתת שערי תומעה. אמרנו בתפילת ערבית ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. לא סתם ויוצא את עמו ישראל לחירות עולם. היינו בתוכם. היינו קשורים איתם בטבור, או חזן מגדירים את מצרים, לקחת לו גוי מקרב גוי, את יציאת מצרים שהבורא לקח גוי מקרב גוי. אומרים חזל, כמו שמוציאים עובר ממאי פרה, ראית איך מוציאים פעם עגל מפרה? העגל הוא חלק מהפרה, עובר ירח עמו, ומוציאים את ישראל מהמצריות. אנחנו היינו בתוכם, והעבודה שלנו זה לבצע מה שנקרא סטריליזציה רוחנית מהשחץ ומהטומאה של מצרים. ולא מספיק שבעה נקיים עד שמגיעים למקווה, מקווה ישראל השם, אלא צריך שבע כפול שבע, מנתת, מידה. זה כל כך קשה שם, וזאת העבודה, לסלק את השוחד שמעבר את העיניים אפילו של חכמים. לא שאני או מישהו פה אומר שהוא חכם, אלוקים אומר שהאדם הזה חכם. ואם כל זה שהוא חכם בציון חכם של אלוקים, שוחד של האגו מעבר את עיני שכלו, שוחד מעבר, מסלף. ואנחנו צריכים בתקופה הזו להוציא את המצריות הזו. ולכן כל הימים הספורים, אומר הרמב"ן בפרשת אמור, זה כמו חול המועד אחד ארוך. שבעת השבועות הללו, כל הימים הספורים, כקדושת חולו של מועד, זה מין הכנה לקראת היום החמישים של אשת חיל 48 ועוד אחד של סיכום או עיריית שמיים. מי ימצא עכשיו בתקופה הזו, לפני מי, לפני היום החמישים, אתם מתארים, וזה העושר שלנו, אשריכם ישראל, לפני בחינת מי, בחינת אין עוד מלבדוי, בחינת הדיבוק השלם של חג השבועות, אתם מתארים. ואז כשמוכנים ורחוצים ומצוחצחים ונקיים לחלוטין מכל מיני חסמים למיניהם, הכל מוכן לקבל את הווה המלאהו. הלוואי שנזכה לכך, ובעזרת השם נמשיך בהכנות האלה. תודה וערב טוב וחודש טוב.